אנחנו בחובת תלמידים, עמוד תתוואר, הוא דיבר על כך שהילד בגיל צעיר כבר מחשיב את עצמו שהוא יודע מה הולך, וזה מקשה על החינוך, כי בגיל צעיר הוא כבר מרגיש שהוא יש לו זכות לדעה ולהתווכח. ושתיים רעות נמשכות מזה, האחת, שבשביל זה על כל מדריך מלמד ומחנך מביט הנער כעל הריט זר. קודם כל, הילד פתאום תופס שההורה, המחנך, הוא בעצם סתם איזשהו פוריץ שקופה את דעתו עליו, מי אתה ומה אתה ומה עניינך. שבא למשול עליו יד חזקה ולשלול ממנו שלטון עצמותו, דעתו רצונו. הילד חושב, רגע, אני יודע מה אני רוצה, למה אתה אומר לי מי אתה ולמה, ואתה סתם כי אתה ההורה, סתם כי אתה יש לך כוח עליי. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שבעצם מישהו פה מבין יותר טוב ממנו וזה לטובתו, אלא ההפך. סתם כי אתה יותר חזק, אתה יותר מבוגר, אתה תאמר לי מה לעשות. ומין התנגדות אף שנאה מתעוררת בקרב הנער פנימה אל מלמדה ואביו. הילד בעצם, בגלל שהוא מרגיש את עצמו שהוא יודע מה הוא רוצה מהחיים, נוצר מצב שזה לא רק התנגדות, אלא אפילו שנאה שיש לילד למי שמנסה לכוון אותו, עד שאינו נותן לב לשמוע את דבריהם, ואיך לקולטם בליבו, רק איך להתפטר מהם, לצאת מן ידיהם. זאת אומרת, הגישה של הילד זה איך אני בעצם מסתדר עם היצור הזה שאני חייב להסתדר איתו שהוא ההורה, ודאי שהוא לא מרוכז או חושב איך לקבל מה שההורה אומר לו. אז זו הבעיה הראשונה, שמאחר והילד מחשיב את דעתו, אז ההורה הוא האויב. והשנייה, שאפשר גדולה פרצתה מן הראשונה, היא שבראשונה שאישיות הילד ועצמותו לא מיירו להתגבל ולהתגדל בעודו בוסר, גם הרגשותיו ודעותיו ובכלל כל שקפותיו ושאיפותיו לא מיירו להתפתח קודם זמנם. מנייר חלק היה הילד. היה לך עם מי לדבר, כי הוא הבין שהוא עדיין בתהליך התפתחות, במילא הוא לא חשב שיש לו כבר כיוון בחיים, אז בנפש תורה לקבל את הצורות ואת הדיבורים אשר ישמעו עליו מורה ורבותיו, והם באמת צפו לו כתורה, כמו שהגמרא אומרת, הם כל הזמן נאכילו אותו, הכוונה היא לימדו אותו, ולא דיבורים בלבד, רק גם על נפשותיהם בו הכניסו ועל נפשו חרטו. זאת אומרת, חלק ממה שקורה במצב, צפו לו כתורה, זה הגמרא אומרת, כשילד מגיע לגיל שאתה יכול ללמד אותו, תאבוס אותו כמו שור. תלית, כן, כמו שור. אז, ולא דיבורים בלבד, רק גם נפשותיהם בו הכניסו ועל נפשו חרטו. חלק ממה שקורה בחינוך, זה שבעצם יש השפעה של נפש ההורה על נפש הילד. והיה כאשר התחילו אחר כך ניצני נפש הילד, הרגשותיו ושאיפותיו מעט מעט להתנוצץ, מצאו כבר נער דשן בדושנה של תורה, מאחר והיה תקופה שיהיה לך עם מי לדבר, שהשכל עובד, אבל הילד יודע שהוא עדיין צריך להתפתח, אז באותה תקופה בעצם כבר הכינו שכשהילד כבר ירצה להתפתח, יהיה קרקע שהיא כבר יכולה להניב פירות. ושמן משמן משחת קודש, והיו הן ניצני הרגשותיו ושאיפותיו עוד לכוח מוסיף. ואז איך שהוא היה מגיע לגיל להתבגרות, והכוחות היו פורצים ממנו, אבל זה היה בעצם מוסיף את ההתפתחות לכיוון חיובי, ולנשמה יתרה, ולהצמיח להוסיף על התורה ועבודת השם, אשר הכניסו בו רבותיו, בהם התחנך ובקדושתם מתגדל. לא כן אתה. עכשיו המצב שונה, שאישיות ועצמות הילד ממהרת להתגבל ולהתגדל קודם זמנו. גם שאיפותיו, דעותיו והשקפותיו ממהרות להתפתח בעודן בוסר, מרים וארסיים, ובהן מתחילו להתבונם לחקור בכל דבר, כאיש לעצמו, ולהתרגש ולהתפעל בהתרגשות לא מבושלה. זאת אומרת, הדברים שיגרמו לו להתרגש, זה כי הוא ילד. אז הוא יתרגש מדברים לא רציניים, מדברים שבעצם לא לטובתו, והאם אפשר שמן הדעת שלו וההתרגשות בהתפעלויות הארסיות תתרקם לשאיפות והשקפות לא פסולות ורעולות, מה ימשוך אותו? זאת אומרת, היה לך עם מי לדבר. עד שהילד החליט שהוא בעל דעת, היה לך עם מי לדבר. היום זה מצב שהילד בימינו, אתה יכול לראות, הופיע לי על על המסך, אני לא יודע איזה פרסומת, לפעמים אתה לוחץ ומפיע לך פרסומת. אז הופיע פרסומת של תינוק שתופס את המחשב מההורים ויודע להקליד ולומר בדיוק מה הוא רוצה מהחיים, והסתכלתי על הפרסונות, חשבתי על המגיד מדובנה, אמרתי, זה בדיוק מה שהמגיד מדובנה מדבר, וזה לא כל כך רחוק מהמציאות, אז זה לא תינוק, אבל היום ילד בגיל 5, 6, 7, חושב שיש לו זכות לדעה, ואם בימי המגיד מדובנה זה היה בגיל 9, 10, היום זה כבר ירד לגיל 7, 8, הילד היה, מי אתה? רגע, אשתי לימדה כיתה, נכנסה ילדה לקחת את התיק באמצע הכיתה. אז אשתי אמרה לה, תחכי שאנחנו נעשה הפסקה, תבואי לקחת את התיק. אז הילדה מסתכלת עליה ואומרת לה, מי את חושבת שאת לומר לי מתי להיכנס לכיתה לקחת את התיק? אז היא אמורה, אבל הילדה הזו יכולה לומר לה, למה את חושבת שאת תגדיר לי מתי אני אכנס לקחת את התיק? עכשיו, כשילד עונה לך ככה, יש מעט מאוד שאתה יכול להתמודד מולו. אתה לא המחנך שלו. עכשיו תלך למנהל, תעצור את הכיתה, מאידך גיסה לא הגבת, כל הילדים קיבלו מסר גם כן. אבל זה סיפור קטן, אבל זה הדור. אז אנחנו במצב שהילד חושב שיש לו זכות לדעה ולדבר בגיל צעיר. כמה פעמים אנחנו על אוטובוס, וילד בן 5, 6, 7 מרגיש מאוד בנוח לגשת לנהג ולומר לו להגביר את המזגן, להוריד את המזגן. יש אוטובוס שלם, אבל הוא חושב שדעתו קובעת. אז מילי גל בגיל טיפה 16 ציפינו, גיל 15 זה מה שהילד חושב, אבל בגיל 7 אומר המגיד מדובנה, זה איפה שאנחנו. אז יש לנו שני אתגרים מכוח זה שלילד יש דעות בגיל צעיר. דבר ראשון, ההורה נהפך להיות האויב, המחנך הוא מגביל, הילד יודע מה הוא רוצה, אנחנו האויב. בעיה שנייה זה העניין שקשה לנו לגדל אותו. הוא חושב שיש לו דעה נכונה, ממילא הוא כבר רודף אחרי דברים, והוא בעצם מנתב את ההתפעלות שלו. והמילה פה, התרגשות והתפעלות, הם מאוד מאוד חשובים, בגלל שהם בעצם מאוד קובעים לילד לאן הוא ילך בחיים. ניקח דוגמאות פשוטות מהחיים היום. יש ילד שמתרגש מלשנן את תרי"ג מצוות. אז הוא עכשיו, בזמנו הפנוי, ישקיע זמן כדי ללכת ללמוד את תרי"ג מצוות. יש ילד שמאוד מתרגש מאלה שכבר יכולים לשתות בירה ולעשן סיגריה ולעשות תספורת חדשה. אז המחשבות שלו, השאיפות שלו, הם בכיוון ההוא. הרבה מהכיוון של הילד נקבע ומה הוא, מה ירגש אותו, מה יגרום לו להתפעל. זה מאוד מאוד יקבע איפה הוא ישקיע את הזמן הפנוי שלו, איפה המחשבות שלו בזמן שהוא יושב בתלמוד תורה. אנחנו הרבה פעמים מנסים לעבוד על ההתנהגות, ואנחנו צריכים לדעת שבחינוך צריך לעניין אותנו הרבה יותר הרגש, מה מרגש אותו, ממה הוא מתפעל. לפעמים הורים נאבקים על דבר של סרק. יש ילד שמאוד מעניין אותו המונדיאל. אז מה? זה סוף העולם? זאת אומרת, אז מעניין אותו משחק כדורגל. בסדר, אני לא בטוח שזה הדבר הכי גרוע בעולם. אם מעניין אותו זה שלשכן יש סרטים מלוכלכים, אז יש לי בעיה. זה גם דבר נורמלי. אבל יש לי בעיה, יש אתגר. אבל אם מעניין אותו כדורגל, אז מי אמר שאני צריך להיאבק בזה? אני מעדיף שהוא ישקיע את הזמן בדברים אחרים. אז מה? בסדר, זה לא סוף העולם. צריך לנסות להבין, וזה קשה כהורים, כי הילד הרי יש לו חיי חברה מחוץ לבית, אנחנו צריכים לנסות להבין ולהקשיב ממה הוא מתרגש, על מה הוא מדבר. אני הייתי אומר, בוא נלך נצפה יחד, לברות בחלק מהמשחקים. לאו דווקא למונדיאל, אבל או דרך האינטרנט, או דרך שכן, או סבא וסבתא. אז לפחות חוויתי איתו, אני חלק מהחיים שלו, אז מה? מה כל כך נורא?
דיברנו על הרגש, שאם זה מה שמרגש אותו.
אם זה מה שמרגש אותו, אין לי בעיה. אני אוכל, יחד עם זה, להכניס התרגשות על תורה ודברים אחרים. אני יכול להשתמש בזה ככלי שאני מתחבר איתו. אבל אם הוא בא הביתה ואומר לי, ראית את השכן עם הגיל הנפלא, אז יש לי בעיה. הוא יתפעל ממשהו שמושך אותו לכיוון שלילי. ילד בא הביתה ומתחיל לספר לי, ראית איך אנשים מעשנים בשבת וזה בכלל לא מזעזע אותו? אז אני, אז יש לי בעיה. אני, אם אני רוצה להבין איפה הילד, אני צריך להבין מה מרגש אותו. אם אני רוצה לדעת איפה האתגרים שלי, ואם אני רוצה גם לעזור לכוון אותו בכיוונים טובים, אני צריך למצוא דרכים לרגש אותו מדברים חיוביים. אז יש הורי שמאוד רוצה ללמוד עם הילד שלו בבין הזמן. אם יש לך חופש, בוא נלמד. אבל מה שמרגש את הילד זה שקית שוקו. מה שמרגש את הילד זה אולי לקנות פחית, או אני לא יודע, דברים אחרים כדומה. אז מה רע אם נשלב את זה עם הלימוד? זאת אומרת, זה לא סוף העולם. אני מכיר בתים של רבנים, שהילדים מאוד היו מעוניינים בכדור בסיס. בייסבול, ארצות הברית, זה הלהיט. בסדר? אני אישית, גם כילד, לא היה לי סבלנות לדבר הזה. זאת אומרת, זה נראה לי משחק כל כך משעמם. מה זה משנה? אבל
שוכרים כרטיסים $2 וקנדה לתמטו.
מה?
זה רק $2 לקנות הכרטיס לתמטו.
בסדר. אבל אני מכיר רבנים שלקחו את הילדים שלהם. הילד ידע, אנחנו יוצאים מחר למשחק, לפני שיוצאים למשחק לומדים רבע שעה, הולכים להתפלל במניין, לומדים רבע שעה, יוצאים למשחק. כל היום עשו את השטויות של המשחק, בין אם זה לקנות את ההטדוג, איך אם זה הנקניקה, בין אם זה לקנות הנקניקה כשר כדי שאוכלו לשבת שם, ואת הפופקורן הכשר שאוכלו לשבת ליהנות מהמשחק, בסדר, אז עשו את זה, אז הוא יודע שזה איפה שמרגש את הילד, אז הוא מנתב את זה והולך איתו על זה. עכשיו, אם אני יכול להיות איתו בהתרגשות שלו, אני חלק מהחיים שלו. אם הוא מתרגש החברים שלו ואני לא שם, אז אני לא חלק מהחיים שלו. עכשיו, אני לא אהיה חלק מכל התרגשות שלו, זאת אומרת, אני לא יכול לשחק איתו כל פעם שהוא משחק מלחמת מים או דברים אחרים, אבל אני כן צריך להיות חלק. ופה אנחנו הרבה פעמים מפספסים את הנקודה הזו, כי יש איזשהו פרדוקס בחינוך. כשאתה חושב, אני עכשיו רוצה להבין את הילד, אתה הולך לפתח איתו שיחה, פתאום הוא לא מעוניין לדבר איתך. אתה מנסה, והוא, כאילו, כן, איך היה היום שלך? נהדר, והוא הולך לשלו. ומה החברים עושים? לא יודע, והוא בשלו. ואז פתאום, כשאתה ממהר ואתה עסוק, הוא בא ורוצה לשתף אותך במשהו, אבא, אני חייב לספר לך מה שקרה היום. ובאותו רגע, רוב ההורים עסוקים במשהו אחר, זה יכול להיות ארוחת ערב, תן לי שנייה לאכול, זה יכול להיות, הוא מתקן משהו, זה יכול להיות הוא רץ לתפילה, אבל ברגע שהילד בא ואומר, אבא, אני חייב לספר לך משהו, זה הרגע שצריך לעצור ולומר, אוקיי, עכשיו הוא קובע לי, זה מה שקורה, שהוא רוצה לספר לי משהו, כדאי שאני אקשיב, כדאי שאני אשמע. יכול להיות שאני אשמע שזה לא מעניין, יכול להיות שאם אני אקשיב קצת יותר, אני אשמע שזה מאוד מעניין. כדאי להקשיב. וזה לא הולך לפי הלוז שההורי קובע. זאת אומרת, הורי הרבה פעמים, הוא קובע את הזמן שהוא רוצה לדבר איתו, זה יכול להיות שבת אחר צהריים, כשיש להורי כבר יותר כוח, דברים אחרים. מה לעשות, חינוך לא הולך ככה. אנחנו צריכים לנסות להבין מה מרגש, מה גורם לילד להתפעל, וגם כן לעזור לנתב את זה. וזה קורה הרבה מאוד בהערות. ניקח דוגמה. אני זוכר שהחכם עובדיה היה מגיע בקיץ, נותן דרשה, היה נותן שיעור בכנסת מול חמי וחמותי. אז היו הרבה פעמים שזה סתר כל מיני תכנונים של הקיץ, ואני תמיד אמרתי, אם חכם עובדיה מגיע, אני רוצה ללכת, שחלק מחוכמתו לבני אדם, אם אני יכול ללכת לשמוע את חכם עובדיה, אני הולך. כשילד שומע את זה, אתה אמרת לו משהו, בלי שדיברת איתו, אמרת משהו. וכן הלאה, יש דברים שאנחנו יכולים לטפטף לילד בצורה עקיפה. היה לנו שיחה מאוד עצובה בשולחן שבת השבת, למזלי, הילדים לא היו. היה אחד שהיה מאוד מעוניין בבריאות, אז הוא ישב ליד השולחן, הוצאנו לכבוד האורחים כל מיני משקאות, ואחד מהם היה איזשהו קולה, אז הוא אמר, תשמע, זה תחום שלמדתי, אני מקווה שאני לא פוגע בך, אבל שתדע שקולה זה דבר רעיל ומזיק לאדם, אני מאוד ממליץ שלא תיתן אף אחד אי פעם לשתות קולה. ואז הוא הוסיף ואמר, אם ישלמו לי $1,000,000, אפילו כוס אחד שקולה אני לא אשתה. אז האחד לידו אומר לו, $1,000,000, כוס אחד אתה לא תשתה? אז הוא אומר, לא, בשום פנים ואופן. אז הוא אומר לו, אתה חשבת כמה אלמנות ויתומים אתה יכול לעזור להם עם $1,000,000, ואתה לא תשתה כוס קולה? כל האלמנות והיתומים זה לא מעניין אותך, אבל אתה לא תשתה את הכוס קולה? הוא אמר לו, אמרתי לך, אני לא אשתה, גם יתנו לי $1,000,000, לא אשתה כוס קולה. אז הוא התחיל לצחוק עליו. אז הוא פונה חזרה ואומר לו, אני רוצה לשאול אותך משהו. אם יאמרו לך, תיקח ביס מחזיר, וישלמו לך $1,000,000, תאכל את החזיר או לא? והוא יושב שם וחושב. הוא התחיל להסס. אז אני הייתי שמח שהילדים לא שם. זאת אומרת, האחד שישב לידו, אמר, הייתי צריך לשאול אם מה הלכה רוצה שאני אעשה, הרי יש הרבה אלמנות ויתומים, אני לא בטוח מה נכון. אז שמחתי שהילדים לא שם, זאת אומרת, לשיחה הזו. ילד ששומע כזו שיחה, אתה, בעצם הוא, זאת אומרת, הוא העביר ערכים באותו רגע. הוא בא ואמר, שמע, לא כל כך ברור לי כמה אסור או כמה זה לא בסדר לאכול חתיכת חזיר. ההזדעזות, אני לא הייתי יכול. זאת אומרת, אני לא יכול להביך את הבן אדם. מסכן, הוא בתהליך חזרה ותשובה, הוא לא יודע. זה לא, הוא לא עשה שום דבר לא בסדר, הוא כולו אמר, אני לא יודע. אבל אמירה כזו היא אמירה של ערכים. אם הרם, כמה אני מתפעל ממשהו, לא מתפעל ממשהו. אנחנו באותה מידה, אם אנחנו היינו מזדעזים ואומרים, מה, אתה מדבר איתי על לאכול חזיר? אתה משווה איתי לאכול חזיר, לשתות כוס קולה, זאת אומרת, אתה מיד כבר נתת ערכים לילד. אז אני אומר פה, הרבה פעמים אנחנו צריכים לחשוב לא על הצד ההגיוני. להסביר זה דבר נפלא. אבל צריך לדעת שרוב ההחלטות נובעות בעצם מסולם ערכים שנבנה אצל האדם, וזה נבנה מתוך ההתרגשות והתפעלות, וזה מה שהוא אומר פה, שזה אולי יותר מזיק מהעניין שהילד רואה את ההורה כאויב. העניין שהילד קובע לעצמו ממה להתרגש ולהתפעל, וזה מאוד מאוד משפיע עליו. ממה הוא מתרגש? פה אנחנו צריכים גם להיזהר עם אורחים. הרבה פעמים מגיע האורח שהוא באמת, באמת לא דמות חינוכית הביתה. אבל הדברים שהוא עושה, הם יוצא דופן, וזה מאוד תופס את הילד. זאת אומרת, זה מאוד מרשים אותו. האורח שעושה כל מיני דברים שהם לא תרבותיים, או לא על פי הלכה. אני עוד זוכר שהגיע אלינו אורח הביתה, והשאיר אותו אור דלוק בשבת, ואבא שלי אמר לו, אני אבדוק אם יש גוי, והוא אמר, אל תדאג, הוריד את הנעל וחיבה את האור. עכשיו, אני הייתי ילד בן 4-5, וזה כל כך תפס אותי. העובדה שיהודי יכול להוריד נעל ולחבות את האור ולומר, אל תדאג, אני אפילו לא, אני לא יודע אם הייתי בן 4-5, אני לא זוכר אם זה היה בארץ, או אחרי שירדנו שהיינו בארצות הברית, אבל הייתי ילד מאוד קטן. ההתפעלות הזו, עד היום אני זוכר את הסיטואציה. התפעלות זה משהו שנטבע בלב הילד, וזה למה שאנחנו צריכים לחשוב איזה התפעלויות אנחנו רוצים לתת לו. אנחנו היינו מנהלים ליל הסדר לחוזרים בתשובה. כל ליל הסדר לא היינו הולכים למשפחה, כי אמרתי, הילדים קטנים, זה לא ישפיע עליהם. אני זוכר את הליל הסדר שאנשים קמו והוציאו מפתחות, הוציאו טלפון סלולרי, כל מיני סיטואציות די מוזרות לליל הסדר. ישבו ודיברו, זה הליל הסדר הראשון שאני לא אוכל בו בייגל ולקס, כל מיני דברים שאשתי ואני רואים את זה כזיכרונות היום. ברגע שהילדים הגיעו לגיל, שזה היה תופס אותם לשמוע משפט כזה, אנחנו כבר מסננים. אז בליל הסדר שלנו ישנו רק אנשים שכבר התקדמו בתהליך חזרה בתשובה. אם פעם יכולנו להביא אנשים שבכלל עוד לא שמרו קשרות, היום אנחנו לא יכולים, כי אנחנו צריכים מאוד להתחשב בהתרגשות והתפעלות של הילד, והרבה פעמים הילד דווקא מתפעל מהדבר היוצא דופן, הדבר שהוא לא רגיל אליו. הילדים שלי היו מולווים, אחד מהגברים שהיו אצלנו בשבת, עם טבעת. אז כל הילדים הסתובבו והסתכלו על הטבעת, כי היה לו טבעת כזו מאוד מרשימה. ובסדר, הוא 100% בסדר, הוא עוד לא יהודי בכלל. זאת אומרת, זה בן אדם בתהליך גיור. אבל הילדים, הם יזכרו את הטבעת הזו. הוא הוסיף לנו, כי הוא התחיל לדבר איתם על כל הקומיקס, שיש לכל מיני גיבורים שם טבעות עם כל מיני כוחות, אז הוא התחיל להסביר להם שלטבעת יכול להיות כל מיני כוחות, אז הוא עשה לנו טובה חינוכית, עוד התרגשות והתפעלות, אבל אני אומר, זה חלק מהשיקול של הורי, הילד יתפס את הדברים הלא רגילים, ולפעמים בגלל זה יש לנו חובה חינוכית לדבר על אורחים.
איזה גיל בדרך כלל הילדים כאילו מתחילים לשים לב
לדברים כאלה? זאת אומרת, אני זוכר כשהגיע אלינו אורח שהיה מאוד מאוד גדול, ואחד מהילדים ניגש ושאל אותו אם הוא בהיריון. אני לא חושב שה...
אבל לא אמרתי לו כשהיה בגיל 4 או משהו.
אני אומר, אני... זה נכון, אבל אני לא חושב שזה השפיע על ההסתכלות שלי, ההפך. אני הסתכלתי עליו בשוק. אני לא חושב שגיל 4-5 זה גיל ש... זאת אומרת, תלוי באינטליגנציה של הילד. אני חושב שזה יותר 6-7 שזה מתחיל להיות משמעותי. אם נחדור אל תוך נפש הנער ונת... אני רוצה לחזור רגע, פה יש כמה כלים שצריך להשתמש בהם. היה לוויה של חכם עובדיה, לקחתי את הילדים. למה? כי קודם כל רציתי שהם יבינו מה הולך. הרמתי אותם שהם יראו, אמרתי להם, כמה רחוק שאתם יכולים לראות, אתם תראו אנשים. זה כבוד תורה. תראו איך עם ישראל מעריך ומכבד אדם שלמד תורה. זאת אומרת, יש הזדמנויות לתת לילד התפעלות שצריך לנצל אותם. יש סיום השעס. אז לקחתי את מי שחשבתי שיבין מה זה סיום השעס. לקחתי. לא כי הם הבינו משהו ממה שהלך שם. אבל הם ידעו שהם היו חלק ממשהו ענק שכל עם ישראל עשה, שאלפי אנשים באו וחגגו שהם סיימו משהו. אז אני אומר, יש הזדמנויות בחיים להשפיע על ילד, לתת לו להרגיש, רגע, משהו פה, לתת לו להבין את הערכים דרך הרגש וההתפעלות. אחד מהדברים שצריך לשקול היטב, זה עכשיו בזמן מלחמה, מה אנחנו אומרים? זאת אומרת, האמירות שלנו יחרטו בזיכרון של הילדים. זה לא, זה, עכשיו זה זמן שהילד, כאילו הנפש שלו גלויה להתרגשות והתפעלות. הורה שכל הזמן ידגיש כמה זה מפחיד וכמה זה מסוכן, מעביר מסר אחד לילד. הורה שכל הזמן אומר, תראה איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ירצה או לא ירצה, הילד, ההתפעלות שלו היא מהזווית הזו. זאת אומרת, צריך לראות גם את הסיטואציות, בין אם זה סיטואציות יוצאות אופן, או סיטואציות שבו הנפש של הילד נחשפת בעצם. עכשיו אנחנו במצב שהנפש לא נחשפת. זו הזדמנות של הורה להראות לילד מה זה חסד, מה זה אכפתיות, מה זה להראות לאנשי, לתת, לעשות חסד עם אחרים. אני זוכר כשהיה גירוש מגוש קטיף, הלכתי עם הילדים והתפללנו עם מגושי גוש קטיף. מה הם הבינו? לא ידעו מה זה גירוש. ידעו שיש יהודים שאין להם בית ואנחנו יוצאים בליל שבת להיות איתם, מזמינים אנשים לסעודות, משקיעים באנושות, משקיעים בעם ישראל. אני אומר, לדוגמה, הורה שיביא משפחה הביתה עכשיו מהדרום, נותן מסר בהתפעלות של הילד, שהוא לגמרי שונה ממסר דיבורי. ופה אנחנו צריכים לנצל הזדמנויות, כמו עכשיו, לגעת בזה, כי בעצם החינוך ובניית סולם הערכים הרבה יותר נבנה מתוך ההתרגשות וההתפעלות, מאשר מתוך הדיבור ההגיוני. מה שחזל אמרו, תחת גערה במבין, מעקות כסיל מאה. ברגע שנגעת במבין, בלב של האדם, זה שוקע יותר מ-100 מכות שתיתן לו לנסות להכניס פה איזשהו ערך אחד.